כל יום מתקדמים אל האחרית. לא תמיד אתה רואה את זה בפועל, כי העיניים שלנו, עיניים, איך אומרים, לא כל כך חכמות. כן. אבל האמת היא שגם שנראה לנו שיש איזו ירידה, זה לצורך עלייה. מצד האמת אני אומר. אני בדקתי היום את החשבונות, התקדמנו עוד יום לקראת הגאולה השלמה. תגידו לי, יש ענן בשמיים? מה קורה בעננים בדרך כלל? הם עוברים או לא עוברים? העננים עוברים. הרוח מזיזה את העננים. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דע. אם כן, ברשותכם, אנחנו נחזור לשיעור הקבוע שלנו בעין היה, מרחות פרק ראשון, דף ת, עמוד א', לאלה שהיו ואלה שלא היו. תראו את הדף, אני קורא את הסוגיה. בקוף י' ב', אתם רואים מסומן כאן קוף י' ב'. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, שנאמר, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום, שנאמר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. נחזור על עיקרי הדברים שלמדנו פעם שעברה, יש בכוח ויש בפועל. ברגע שהמצרים נתנו להם רשות לצאת לבני ישראל ממצרים, עדיין הם לא יצאו. אבל זה שהם נתנו להם רשות לצאת, התחילה הגאולה. הגאולה התחילה בזה שהייתה אופציה, אפשרות, לצאת ממצרים. אבל היא יצאה מן הכוח אל הפועל בבוקר, כשהם יצאו בבוקר, ביום יצאו ממצרים, לא בלילה. אז על זה אומרת הגמרא, הכל מודים שנגלו, נגלו מבערב. אבל הוציאו את זה מן הכוח אל הפועל בבוקר. כן, בבקשה. קיבלו רשות, יותר נכון, זה נלמד בסוגיה שאחרי זה, כתוב שהמצרים דחקו בהם לצאת ממצרים. הייתה, אני לא יודע אם שמעת על מכת בכורות. אתה שמעת על זה פעם? הודיעו בחדשות, מכת בכורות. המצרים היו מבועלים. היו בבעלה, בעלה פסיכית כזו. פסיכוזה כזו. יאללה, יאללה, תצאו מהר, לפני שכולם כאן הולכים. אז הם היו משעובדים, היו עבדים שלהם. אז האדון בא והוא אומר לעבד, אתה משוחרר. למה הוא משוחרר? בגלל המכת בכורות. אבל בואו נראה איך הרב מתייחס לשתי המדרגות האלה, המדרגה שהמצרים, מה שנקרא, או שהיה לנו אפשרות לצאת, ועדיין לא יצאנו, וכשיצאנו, היינו מחרת בבוקר. בואו נראה את הדברים בתוך. הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם, שני עניינים. האחד הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. דיינו, הוא משתחרר מהעבדות. זה הגאולה שלב א'. והשני, שלב השני, הוא הפעולה הנגלית בעולם, שלא רק שיש לו תחושת השתחררות, או לא לאומה יש רק הרגשה שהם משוחררים, אלא שהם גם משתחררים בפועל. והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם, ביותו עם חופשי, חי ופועל. שתי קומות בגאולה. הגאולה, התחלת הגאולה, והשלמתה של הגאולה, בזה שאנחנו יוצאים ממש לחירות. כן. הראשון שאתה עדיין במצרים, והשני אתה כבר מחוץ למצרים. זה כמו אמרנו דוגמה פעם שעברה לגבי אלה אנשים ברוסיה בזמן השלטון הקומוניסטי. שם לא הייתה להם אפשרות לצאת. הם היו משועבדים. אחרי זה הגיע הרגע שאמרו להם, אתם יכולים לצאת, עדיין לא יצאו. אז הם כבר יצאו מעבדות, לחירות. ורק חלק מהם ניצל את האופציה הזאת גם לעלות לארץ. לצאת מבית העבדים הזה. אז זה ההבדל ביניהם. כן,
בבקשה. היה להם קשר לקנות כרטיס.
למי?
כן,
אז בהתחלה, עלייה, כן. כן, בבקשה.
אז הרגשה הפנימית באה כשאפלו את הקורבן פסח והיה להם הסדר.
לא, קורבן פסח וכל הדברים האלה, זה מדובר על פרט. מדובר, מה שנתן להם את האפשרות להרגיש שהם חופשיים, זה התחיל אולי התחיל בשבת הגדול. ההתחלה של ההתחלה, זה התהליך. כשהם קשרו את הכבש למיטה, והמצרים שואלים אותה, מה אתם קושרים כאן את הכבש? אז אומרים, אנחנו רוצים לשחוט אותו, אז המצרים אומרים, זה האלוהים שלנו. כן, כן, אנחנו חורקים בשיניים, ולא יכולים לעשות להם שום דבר. אפשר להגיד שההתחלת ההתעוררות מעבדות לחירות בעם ישראל היה, אולי באותו רגע, שהמצרים לא יכלו להגיד להם שום דבר. לפני זה הם היו מכים בהם, והיה מצב נורא והיום. עכשיו כבר הם לא יכלו להגיד להם שום דבר.
אבל עשו את זה, אבל עשו את כל זה, אפי הדיבור, אבל אנחנו מדברים על מה שהם מרגישים בפנים.
כן,
זה לא, זה לא,
עדיין שהם,
כן,
עדיין שעשו קורבן פסח ושמו את הדם על המשקוף וכל הדברים האלה, מה שהיה לפני חצות לילה. עדיין היו עבדים, גם בתחושת, הם היו תחת השלטון המצרי. אבל בחצות לילה, פתאום באו המצרים אליהם, נתנו להם שטר, אתם חופשיים. תעשו מה שאתם רוצים. זה היה הרגע. הרגע שהם נגלו זה הרגע שהמצרים אמרו, אתם חופשיים. ואז לא רק שהם הרגישו שהם חופשיים, אלא הם היה להם רישיון, מכתב, פורמלי, שהם חופשיים. הם עוד לא ממשו את האופציה הזאת. אבל זה, על זה מדבר כאן הגמרא.
אבל השני בא בבוקר כשהם קמים
והולכים. כשהם יצאו ממצרים, ממשו את הזה, זה היה הגאולה בשלמותה. שני השלבים האלה מדבר כאן הרב.
הרב,
לפני הקמת המדינה קיבלנו רישיון, קיבלנו אישור, מימשנו את זה על ידי מלחמת השחרור וכל הדברים האלה, הגענו לעצמאות. ובישראל עוד יותר סט לשני אלה. אני מדבר באופן גלובלי אוניברסלי יותר, כאן הוא אומר, שני השלבים האלה, של הגאולה שבכוח והגאולה שבפועל, בישראל זה יותר מתבלט הדבר הזה. כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם. בקדושת, המידות, בתורה, מצוותיה, בחוכמתה. דהיינו שאדם מקבל על עצמו שהוא מקבל עצמו להיות בעל תשובה. הוא אומר, אני, יש לי תורה. אני הולך על פי התורה, על פי המידות של התורה. אני היום חופשי, זה שאני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים מרצון. אז אני חופשי, אל תקרא חירות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. אתה משתחרר מכל אותם חולשות ויצרים ותאוות, דברים כאלה. באותו רגע שאתה אומר, קיבלתי על עצמי ללכת על פי התורה. אז זה שלב ראשון. שלב השני בישראל, והחופש הגלוי, החיצוני, הוא אומר בישראל להיות לאור גויים, כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה, גם לעת כזאת, הרב מתכוון לתקופה שלו כמובן, מה נאמר אנחנו? ויגמור בתכליתו לעת ירחם השם את עמו, כי מציון תצא תורה, ולתורת ישראל איים יחלון. יחלון, משון, רוצים, האיים רוצים, איים זה הכוונה, היא המקומות הרחוקים, ירצו את אור ישראל. אם כן, הוא בונה את הגאולה, הוא מדבר לגאולה עכשווית, הוא מדבר בשתי קומות. היציאה מעבדות לחירות, מבחינה פנימית, שעם ישראל יחזור אל התורה, שלב ראשון יעשו תשובה, כמו היום, ברוך השם, יש הרבה אנשים שמחפשים את מה? את עצמם. איפה הם מחפשים את עצמם? בהודו? איפה הם מחפשים את עצמם?
במקום מהיר.
גם בהודו דרך אגב. אבל יש אנשים שרוצים להשתחרר מכל מיני דברים שמעיקים עליהם, מחפשים את עצמם. חיפוש העצמי הזה זה התחלת תשובה. אנחנו רק בתחילת הדור של התשובה הגדולה. אז לא הגענו לה. ואז, כשעם ישראל ישוב אל התורה שלו, אל המסורת שלו, אל התרבות שלו, אל מה שהוא מתאים לו, השלב הקומה השנייה, אור לגוי. מלאים זיו ומפיקים נוגה. אחרי שאנחנו נשוב אל עצמנו, נשתחרר מכל ההשפעות הזרות של אומות העולם שקלקלו ומקלקלים את התרבות שלנו, את הצד הפנימי שלנו, אנחנו נעלה קומה ונהיה עם שמאיר לעולם, אור לגויים. סיפרתי לכם אתמול שהייתי בקיבוץ יפעת של פרלמנט העמק, אז באמת אחד העיר לי שם, אחד מהחברים מקיבוץ שרית, העיר לי את הדבר הזה, אמר, אמרתי להם שהמטרה של עם ישראל זה אור לגויים. אז הוא אומר לי, קודם נהיה אור לעצמנו, נהיה אור לגויים. בצדק הוא אומר. קודם כל אנחנו, איך אומרים, נתחזק. אחר כך נוכל להיות אור לגויים. נתחזק בגישה שלנו. אז השלב הראשון זה החיזוק העצמי, לשוב לשורשים, לשוב למסורת, להשתחרר מאותה עבדות שאנחנו משובדים, הכוונה לתרבות של אומות העולם, ומתוך כך ללכת לקומה השנייה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל העולם. כן,
אבל לא יכולים לראות אותנו כאילו שאנחנו משובדים בזה, שאנחנו מכירים את השם ואנחנו לא אדונים לעצמנו
כביכול? לא הבנתי את השאלה.
הגויים
לא יכולים
לראות
את היהודים בתור
כאלה שמשובדים, הקדוש
ברוך הוא, הם לא בפני עצמם. בעצם אין להם חירות. בעצם הקדוש ברוך הוא, הם הולכים אחריו כמו איזה... מי? הגויים?
הגויים חושבים
עלינו. שמה? שאנחנו בעצם לא עצמאים, אנחנו לא בעלי חירות. אני לא יודע, נעזוב את הגויים. מדובר כרגע על השתחררות של עם ישראל. אם נלך במשל הזה אז עם מצרים, נאמר, אומרים שכל דור ודור אדם חייב עצמו לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. אם נאמר על הדור שלנו, מה עם שני השלבים האלה שהיו ביציאת מצרים, אז השלב הראשון הוא באמת שאם נלך לפי זה, שהגויים אומרים, אתם יודעים מה, אתם לא משובדים אלינו יותר, אתם עצמאים, תלכו בתרבות שלכם, בתורה שלכם, בדת שלכם. אבל השלב השני, כשאנחנו נתחזק, אנחנו נגיד, אתם יודעים מה? בסדר, אנחנו הולכים, אבל עכשיו אנחנו מאירים לכם את הדרך. עכשיו, איך הגויים רואים אותנו עכשיו, אתה שואל?
עכשיו,
ואז גם. איך הגויים רואים אותנו? יש לנו בעיה. תלוי מי הגויים. יש גויים, ורואים בעם ישראל סכנה לעולם. סכנה קיומית לעולם. כל אותם אנטישמים למיניהם שקיימים מאז נהיינו לעם ועד היום, הם רואים בעם ישראל גורם מסוכן, ולכן הם גם נלחמים. המלאק נלחם בנו. מה הסכנה שבעם ישראל? מה, אנחנו אנשים אלימים, אכזריים, רעים? ואנחנו לא כאלה. מי שמכיר את עם ישראל, עם ישראל יש לו נשמה טובה. איך יכול להיות לדמיין לעצמם אותם הנאצים עם אח שימם וזכרם, או אותם אנטישמים העכשוויים עם אח שימם, שאנחנו עם רע. הרי המציאות היא, אנחנו מכירים את המציאות, אנחנו עם באמת אנשים טובים. באמת, עם טוב, עם כל מידות הטובות וכו'. איך הם יכולים לדמיין לעצמם? זה אנחנו רואים. אלא הבעיה היא אחרת, הבעיה היא, הם רואים לתרבות שלהם, לגישה שלהם, למציאות שלהם, סכנה. מדוע? כי אנחנו האור, והכלל הוא שהאור מגרש את מה?
את החושך.
הם רואים סכנה לגישה שלהם, לתפיסת עולם שלהם, שכל כולה כוחניות, רשע, ברוטליות, כל דעלים גבר, מי תופס את השלטון, מי שולט על מי. זה שיטה עולמית, אלפי שנים. העולם כמו ג'ונגל, מצד חוקי הג'ונגל שולטים בו, כמה מלחמות, כמה סבל, כמה צרות, כל הדברים האלה. פתאום קם עם, אומר, שלום, כי תיתו חרבותם בעתים, לא ישגו את גול חרב, לא ידעו עוד מלחמה, צדק, אהבה, אחווה, ומה, כל הסיסמאות האלה. שם כולם מנגנים אותם, אבל מצד האמת, העולם עדיין מתנהל ברשעות גדולה מאוד. ולכן אותם משטרים טוטליטריים, כשהם רוצים לציין את האויב, כמו רוסיה בשעתו, אומרים, הקפיטליזם והציונות. וואי, אויבי העולם. לא יודע, אתם צעירים, אתם לא זוכרים את הסיסמאות האלה. הקפיטליזם והציונות. והיום המוסלמים הקנאים, מה הם אומרים? האמריקאים והציונות. הציונות הם מתכוונים היהדות, היהודים, כל זה.
כן, אבל אתה יכול לראות את השני ולא
לשם. אתה מתנחם בזה, אה? למה? האור מפחיד את החושך. זה האמת. לכן, לגבי היום, תלוי מי. אותם אנשים אנטישמיים, או אומות אפילו, שיש להם רוח אנטישמית, אז הם לא מקבלים מאיתנו, אדרבה. הם רואים בנו סכנה לקיום העולם. היה לפני כמה זמן משאל באירופה, מהי הסכנה הכי גדולה בעולם? לא תאמינו, היה רוב האירופאים אמרו מה? מדינת ישראל היא סכנת העולם. אה? חבר'ה, אתם מסוכנים, אתם מדינת ישראל. למה סכנת העולם? אני לא יודע, אבל אני מניח. הרגשה שהאור שיוצא מכאן, הוא מושך אליו, הוא... את כל ההתנגדות של החושך. אירופה, כמה שהיא נראית נאורה כל כך, כנראה היא לא כל כך נאורה. עדיין יש שם דברים לא טובים. כן.
שבועיים שיהיו את הפיגועי התאבדות בלונדון, אז ראש ממשלת בריטניה, טוני בלר, אמר משהו כמו הפיגועים בלונדון הם בגלל ישראל...
בגלל היהודים, תגיד! בגלל היהודים, נו, מה אתה אומר? יש לך שיחה איתו?
אולי אבא שלי, אולי אבא שלי יש קשר איתו.
דבר איתו, שידבר איתו, איך אומרים, שיעשה תשובה. שיעשה תשובה. אבל יש גם כאלה, מוכרח לומר. היום בעולם, העולם הולך ומתפקח. מכבדים את העם היהודי. ורואים בעם היהודי ובתחיית העם היהודי נקודת אור בהיסטוריה של המין האנושי, התחלה של שינוי במין האנושי. יש כאלה אנשים. אולי הם לא צעקנים, אולי הם לא בתקשורת, אולי הם לא בזה, אבל רואים במדינת ישראל ערך. לא רואים באיזשהו סכנה, אלא ערך. שמין מדינה שנותן דוגמה לחיים יותר צודקים, יותר נכונים, יותר מוארים. זה נכון, וזה רק ההתחלה. סיפרתי פעם שפגשתי איזה ידיד שלי שאשתו עבדה בבורמה. בבורמה, בתור שליחה של האום באיזה עניינים של בריאות. אז כאן בג'ונגלים של בורמה. אז הוא סיפר לי שפעם בא לאיזה עיירה בתוך הג'ונגלים, איזה עיירה קטנה, הלך לחנות המכולת לקנות משהו. אז בא לחנות המכולת, שאל אותו, תגיד לי מאיפה אתה? הוא אומר, אני מישראל. אתם עם חכם ואמיץ. ככה, בג'ונגלים של בורמה. עם, עוד שטיפת המוח לא הגיע אליו. עם חכם ואמיץ. בן אדם בצד. אבל זה לא רק הוא. רבים רבים בעם ישראל ש... הם לא שבועים בשנאת היהודים, שנאת מדינת ישראל. הם רואים במדינת ישראל תקווה, אור, קרן אור, באפלה הזאת של המין האנושי, שהיום הוא מאוד 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 ברוטלי, מאוד מאוד קשה, מאוד... השיטה השולטת בעולם היא שיטה קפיטליסטית. השיטה הקפיטליסטית היא שיטה לא קנה. שיטה של תחרות, של כל דלים גבר, מבחינה כלכלית, של, של עוצמות וכוחות וחיילים וצבא ונשק ומה שכאן נעשה בכל העולם. ופתאום באה מין מדינה כזאת, מדינת ישראל, שהיא נמצאת בסכנה קיומית ממש, אבל מקרינה תקווה לעולם. אז זה לגבי שאלתך, לגבי יחסם של הגויים להיום. אני רוצה אולי להרחיב קצת את הנקודה הזאת. אפשר להשפיע על אומות העולם בשתי דרכים. הדרך אחת היא דרך הראש. דהיינו דרך הערכים שאנחנו נחלנו אותם בתורה, מהנביאים, ואנחנו יכולים להשפיע את הערכים האלה שהם ערכי נצח, אלוקיים, כמו ערך שנקרא, הזכרנו, שלום. חזון אחרית הימים מדבר על שלום של כל אומות העולם, בלי מלחמה. מה זה כיתיתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל ואחר? יש סוגיה שלמה, מסכת שבת על העניין הזה. מה יהיה לעתיד לבוא? מה יעשו עם הכלי נשק? האם זה ישמש כישותים? הוא לא ישמש כישותים, כי לא יצטרכו בדבר הזה. אנחנו מאמינים בחזון אחרית הימים. שיהיה עולם יותר צודק, עולם יותר אמיתי, יותר ישר, יותר רגון. שהאהבה היא תהיה, והשמחה היא תהיה המאפיין של המין האנושי. אפשר להשפיע בדרך הזאת. אפשר, וצריך להשפיע בדרך הזאת. והעם היהודי השפיע ומשפיע בדרך הזאת על ידי התנ"ך. התנ"ך הוא היום היצירה הכי הכי משפיעה במין האנושי. גם לנוצרים, גם למוסלמים, כי הקוראן, חלקים גדולים מהקוראן זה בעצם חלקים מהתנ"ך, לקחו מהתנ"ך. בצורה מעוותת, בצורה לא נכונה, בצורה, אבל בדרך עקיפה נאמר, לא באופן פרונטלי, התנ"ך הזה הוא נהפך ליצירה בעלת ההשפעה הכי הכי גדולה במין האנושי, יותר מאיך עסקו עם הספר החדש הזה. ארי מי? ארי פוטר. יותר מארי פוטר לא יכול להיות. יותר מארי פוטר, מה אתה אומר דן?
ארי פוטר יותר.
אני לא יודע מה זה ארי פוטר. מישהו גם קרא את ארי פוטר?
אתה עכשיו חדש.
כן? קראת אותו כבר? עוד לא קראת. יותר מארי פוטר אפילו. מה אתה אומר? כל השפות, כל התרבויות. אין לך שפה בעולם שהתנ"ך הוא לא מונח שם בספרייה או מלמדים אותו בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, בצורה עקיפה, לא בצורה ישירה. ערכי התנ"ך היום, לפחות במוצער, זה נחלת המין האנושי. זה דבר אחד. אבל זה לא מספיק. לצערנו הרב, הדרך לשנות את יחסם של אומות העולם למדינת ישראל ולעם היהודי הוא לא רק בדרך של הערכה לערכים שאנחנו מחנכים, אלא שיכבדו אותנו בגלל שאנחנו חזקים. חזקים הכוונה היא צבאית, כלכלית, עם חזק, עם אמיץ. אז מעריכים אומות העולם את עם ישראל. ככה זה היה אצל אברהם אבינו, אחרי מלחמת שהיה ארבעת המלאכים וחמשת המלאכים, שכידוע המלחמה הזאת הייתה מלחמת העולם הראשונה, באמת, שתי קואליציות של התנגשו אחד בשני, הם לא היו צדיקים גדולים, לא האלה ולא האלה, ובסוף אברהם אבינו ניצח את המנצחים, את קרדול העומר ואת המלאכים אשר אימו, הוא מנצח אותם. וכתוב אחרי הניצחון של אברהם אבינו, הוא בא לעמק שווה. אומר רש"י, למה הוא נקרא עמק שווה? כי שם הושבו כל אומות העולם, דיינו, מלך שלם, מלכי צדק מלך שלם, שהיה הצדיק, הוא היה השם, ומלך סדום, כולם יושבו ואמרו לאברהם אבינו, תהיה המנהיג שלנו, תהיה לנו לקצין. דהיינו, אומות העולם נתנו כבוד לאברהם אבינו, אמרו לו, אתה תהיה המנהיג של כל המלכים. מעשה אבות, סימן לבנים. לעתיד לבוא, כל אומות העולם יכירו במלך המשיח, בדיוק כמו אברהם אבינו, ויגידו למלך המשיח, תהיה לנו לקצין. אתה תהיה המלך שינהיג את המלכים ואומות העולם ויכבדו אותם. כל זה, כמו אברהם אבינו, מתוך, לא שהיה לו כוח הסברה, אלא מכוח הניצחון. והנצח זה ירושלים. ניצחון זה ירושלים. שאלו אותי מה יהיה לעתיד לבוא, תשאלו. ננצח או לא ננצח? כל הנביאים מדברים על העניין של הניצחון לעתיד לבוא, קוראים לזה הניצחון של מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג, עם ישראל ינצח את כל העולם, והעולם יכבד אותנו, לא רק בגלל שאנחנו חכמים, לא רק בגלל שאנחנו מוסריים, אלא גם בגלל שיש לנו כוח. אנחנו, יש לנו עוצמה, יש לנו כוח, וככה יכבדו אותנו גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. זה מובן, זה יהיה לעתיד לבוא, כן.
עכשיו בשבוע, בשבועות, הרב שליץ, הרב אלישע, הוא דבר על המלחמה של
גוג ומגוג, הוא
אמר שיכול להיות שהמלחמה בעצם עכשיו.
ודאי, אני בדקתי את זה באינטרנט. עכשיו גם. לא הסתכלת באתר האינטרנט של מלחמת, יש באתר האינטרנט מלחמת גוג ומגוג. תעשה פעם, תתקתק שם, תראה מה כתוב. ודאי, לא ידעת מזה?
לא חייבת להיות מלחמה פיזית,
זה מלחמת מוחות. היום, מי מתאמר? ראית פעם פיזית? היום רק עם מוחות, כפתורים, טיק טיק, טיק טיק טיק, מלחמת המוחות קוראים לה, אתם לא שמעתם על המלחמה המודרנית, לא שמעת על זה? מה אתה חושב שבעיראק האמריקאים נלחמו? היה להם כפתורים, צ'יק צ'יק,
טיק טיק. זה מלחמה
שישרח בדר
CNN. זה מלחמה בחדשות, מי מנצח את החדשות.
זה גם, אבל כאן הכוונה היא להם כפתורים. עכשיו, המוח היהודי, אני לא יודע אם שמעת, הוא מוח טוב, נכון? אומרים שכל המלחמה לעתיד לבוא, היא תהיה מלחמת מוחות. מישהו, האחרונה, מישהו, אחי, אחי הוא עוסק בענייני תעופה וזה, לא בצבא, אבל... אז הוא אומר לי, תשמעו, מייצר מטוסים כאלה, כל מיני. אז הוא אומר, תשמע, היום אתה זורק טיל באוויר, אתה לא צריך לראות את המטוס ממול. פעם היית רוצה להפיל מטוס אחר, היית צריך לראות אותו. בשביל להפיל אותו, היום בכלל לא.
שגר ושכח.
לא, יש לך מחשב, שגר, ושכח. הטיל הולך, הולך, מחפש את המטוס ההוא, אתה הולך הביתה, אחרי חצי שעה, אומרים אותי, הוא פוצץ אותו. איך, תראה, איך עושים דבר כזה? אני יודע. וזה הדור הראשון, אנחנו כבר בדור השלישי. מה היום? לך תדע. היום כבר לא מגלים לנו מה זה הדור השלישי או הדור הרביעי, מה זה דור חמישי. מה שאני אומר לכם כרגע זה לפני 20 שנה. זה מלחמת מוחות או לא? מלחמת מוחות. תרתי משמע. אז באמת שמעתי פעם שהוא מהרב אבינר בעניין הזה, שהוא מביא את זה נדמה לי בשם כל התור. כל התור זה... יש שני חלקים, יש מה שהאגרא כתב, יש ליקוד של הרב קשר לפני זה. יש לו נושא שנקרא מלחמת גוג ומגוג. מביא את כל המקורות, כל ה... אז יש אומרים שמלחמת גוג ומגוג זה אותה מלחמה שמתנהלת כבר באמת הרבה שנים מאז הקמת המדינה, אולי קצת לפני זה, נגד הקמת מדינת ישראל. זאת מלחמות גוג ומגוג. הם תשחררו, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ההתשה, מלחמת שלום הגליל, האינטיפאדה הראשונה, האינטיפאדה השנייה. כל המלחמות האלה זה מלחמה אחת גדולה, שהמטרה של הערבים לכבוש את ירושלים. כי כל הנביאים מדברים שמלחמת גוג ומגוג, רוצים אומות העולם לכבוש את ירושלים. ומי יודע מה היה הסוף של מלחמת גוג ומגוג? מי ניצח? עם ישראל. וניצח בגדול. ניצח. הנביא אומר, 7 חודשים רק יקברו את המתים של אלה שבאו להתנפל עליהם. רק יקבור? כמה לוקח לקבור דבר? עם דחפורים כבר. משהו ניצחון אדיר, כן.
מה פירוש של גוג ומגוג? מאיפה זה לקוח המושג הזה?
זה מאיש מיחזקאל, כתוב שם. שיקום גוג. מסתם יש איזה דברים פנימיים, כן. כתוב על איוב, מארץ גוג שהוא בא, אבל באופן כללי, כשחז"ל מפרשים את זה, הם מדברים על אומות העולם, בלי לפרט פירוט כזה או אחר. שלעתיד לבוא, כל אומות העולם יתנפלו עלינו. במטרה לכבוש את ירושלים. אני נוהג לספר שיחה שהייתה לי עם ערבי על הנושא הזה לפני באינתיפאדה הראשונה. עוד זה היה לי ערבי אחד, היה קבלן ערבי מבוגר, בנה לי איזה בית קטן, והייתי מדברים בינינו ולפי הייתי צריך עומדים ביחד נוצרים לדבר. אז יום אחד הוא אומר לי, ערבי הזה, תגיד לי, מה כתוב אצלכם בתורה, מה יהיה בסוף? באחרית הימים, הכוונה. אז אני אענה לו בשאלה, מה כתוב אצלכם בקוראן, מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, תדע, בקוראן כתוב, הסייף, החרב של מוחמד, היא תכבוש את העולם. ככה כתוב כנראה בקוראן. שהם בכוח יכבשו את העולם. אז הוא שאלנו, מה אצלכם? אמרתי לו, אצלנו, הפוך בדיוק. כתוב אצלנו, כי תיתו חרבותם לעתים, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא יהיה מלחמה. מסתכל עליי ככה, אומר לי, אינשאללה, מעניין. אצלהם חזון אחרית המעמים הזה, מלחמה, לכבוש את העולם. אצלנו חזון אחרית הימים הזה, שלום עולמי. לא יצטרכו חרבות. אבל אמרת לו, תדע לך, לפני שתהיה שלום, יהיה מלחמה גדולה, קוראים לה מלחמת גוג ומגוג. הוא שואל אותי, תגיד לי, מה זה המלחמה הזאת? אמרתי לו, כל העמים יהיו נגדנו, נגד היהודים, נגד מדינת ישראל. אז הוא אומר לי, תגיד לי, גם האמריקאים? הוא אומר לו, כן. מה פסוט כל כך? ברצינות. כל העולם, גם האמריקאים נגדכם. אז הוא פיקח, מוסלמי, מבוגר. הוא אומר, תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? אני אומר לה, היהודים. אז הוא אומר לי, תגיד לי, איך? איך יכול להיות שאתם כל כך מאה, נצחו את כל העולם וגם את האמריקאים? אני אומר לו, מה אתה אומר את זה? אני אגיד לך, אתה שמעת שיש לנו פצצות אטום? בטח. כל העולם יודע שיש לכם פצצות אטום. מאות פצצות אטום. רק אנחנו לא יודעים. כל העולם יודע. מאות פצצות אטום. וכתוב בנביא שתהיה מלחמת גוג ומגוג, האויבים שלנו ימותו בעמידה. כתוב, אם יעמדו, הופ, יפלו וימותו. אז אמרתי לו לרבי הזה, אמרתי לו, תראה, יש לנו פצצה מיוחדת שאתה זורק את הפצצה הזאת על דמשק, כל דמשק, כולם מתים בעמידה. הוא אומר, איך זה? תסביר לי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, קוראים לזה ניוטרו. מה היא עושה? הפצצה הזאת, היא לוקחת את כל החמצן ברדיוס של כמה קילומטרים, וכל מי שנמצא שם, הבעל חי או בן אדם, פשוט מת בעמידה, נופל ומת במקום. הוא מסתכל עליי באימה, שאל אותי, תגיד לי, רק פצצה אחד יש לכם? או כמה פצצות? אמרתי לו, כמה, מה שבטוח, בטוח. חיה בשוק. הייתה שיחה שהייתה נבין לי בין ערבי. זה היה בדיוק בתקופת, בפתיחת האינטיפאדה הראשונה, לכן. אחרי זה כבר, נפרדו דרכנו, לא נתנו להיפגש. כמעט לא הייתה לי פה. אחר כך אני חשבתי על זה, תראה, אתה מנהל שיחה עם ערבי, על תרחיש, אפשרי. הוא מסתכל עליך, הוא אומר, זה יכול להיות דבר. אני יכול להגיד לכם בוודאות. בוודאי ובוודאי, איך אומרים, תוכניות מגירה של המתכ"ל היהודי, של צבא הגנה לישראל, בוודאי ובוודאי יש תרחיש אפשרות שתוקפים אותנו בפצצות אטום וגזים וכל הדברים האלה, והתגובה שלנו צריכה להיות תגובה בהתאם, נכון? זאת אומרת, ודאי ובדאי, התרחיש הזה שאנחנו ננצח את כולם, ואין לנו ברירה לנצח את כולם, אחרת אוי ואבוי. ודאי האפשרות הזאת זה לא תרחיש אוטופי, זה לא בשמיים, זה דבר יכול להיות היסטורי ממש, זה יכול להיות בן רגע הדבר. מספיק שבאיראן מייצרים פצצת אטום. אנחנו באיום כזה, שכל רגע אתה צריך להכין לך את הטילים ואת האפשרויות להתקפת נגד. נכון או לא? אם מישהו מכם היה רמטכ"ל, לא היה עושה את זה? והם לא רחוקים מפצצת אטום, כולם יודעים את הדבר. זה דוגמה אני אומר. לכן, אני אומר, מלחמת גוג ומגוג, מי שאל מלחמת גוג ומגוג? אנחנו בעיצומה של המלחמה הזאת. שאנחנו לא יודעים את סיומה, מתי היא תהיה, אם זה יהיה בשבוע הזה, בסוף שבוע הזה, או בתחילת שבוע הבא. לך תדע. אבל ודאי ובוודאי, הכלים לנהל מלחמה טוטלית נגד כל אויבינו בו זמנית, ודאי הם קיימים. ואם לא קיימים, אז חוסר אחריות. מצד מי שאחראי לזה. עוד שאלות, מכן גוג ומגוג. אני אגיד לכם עוד דבר. אולי אצחיק אתכם. פעם, לפני הרבה שנים זה היה, פעם עליי אחד התלמידים אומר לי, אני רוצה לקנות דירה במעלה אדומים. אבל אני לא יודע, שמעת שאם מלחמת גוג ומגוג, ירושלים, חצי מירושלים תחרב. אתה לא יודע איזה חצי מירושלים תחרב, אם מעלה אדומים זה בתוך זה או לא. אמרתי, תקנה מעלה אדומים זה בסדר. למה? אמרתי לו שעד מלחמת ששת הימים, ירושלים הייתה כבושה חצי. הייתה כבושה בידי ערבים, אז מה זה היה? מה שהיה היה כבר. לא יהיה יותר בעזרת השם. אבל נחזור לעניין של הנושא שלנו. אם כן, אומר עם ישראל כאילו נבנה מבחינת החירות שבו לשתי קומות. הקומה הראשונה זה שהוא בונה את עצמו. יוצא מעבדות לחירות מהתרבות של הגויים. והקומה השנייה שהוא מאיר לעולם. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. קודם כל מתחזק מבפנים, זה הגאולה הראשונה. ובית, נותן לכם, זה כמו בחור במכון מאיר, בהתחלה, בשלב ראשון, הוא משתחרר מכל הקליפות שלו, מכל הבעיות שלו, מתחזק, מתחזק, מתחזק. שלב שני, לומד להיות מורה, להיות רב, להיות בעל השפעה, הוא מתחיל להשפיע גם על האחרים, להשפיע על הגאולה. ככה הוא גם בכלל אותו דבר, שני השלבים האלה. זה מה שאומר כאן הרב. על כן, נחלקו הגאולות לשני חלקים. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימי, השלב הראשון, הייתה מבערב. שעל זה אין העיקר הידיעה הפרסום של גאולתם, ולשאלתך, אומות העולם עדיין לא מכירים בעם ישראל. זה השתחררות פנימית כזאת. כי אם ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית. אבל כשיצאו, לא יצאו אלא ביום. ביד רמה, מה זה ביד רמה? לעיני כל. כל העולם ראה את יציאת מצרים, ויראה את יציאת מצרים. גלוי לכל יושבי תבל, להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל, להיטיב לכל ברואי בצלם להאיר באור השם, כדבר שנאמר, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זרחם. טוב, עד לכאן. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן, בבקשה.
איך אנחנו היום אור לגויים? בעצם
המילה שלנו, אין אדם מכיר בניסו. אתה לא מכיר בנס שלך. למרות שהשם עושה לך כל ניסים. אנחנו לא מכירים בערך העצמי שלנו. אנחנו עד הרבה לפעמים רואים את החסרונות שלה בחברה, הבאה, בכל הדברים. דווקא מי שעומד מבחוץ הוא רואה דברים שאנשים שמבפנים לא רואים. לומדים את זה איפה? מיתרו. כתוב, יש ברכה, כתוב בחזן, הרואה מקום שנעשו ניסים לישראל, אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. שואלת הגמרא, מסכת ברכות, היא שואלת, ממי לומדים את זה? מיתרו. שיתרו אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם ממצרים וכל זה. שואלים שאלה, למה דווקא יתרו? הרי למה לא לומדים עם משה רבנו? הוא היה בנס. הוא שם, הוא בתוך הנס. רק מי שבא מבחוץ רואה דברים שהם בפנים לא רואה. ולומדים את זה מבחוץ. אותו דבר אומות העולם. אומות העולם מסתכלים, מתבוננים עלינו עכשיו כעם שקם לתחייה. למרות שאנחנו לא מרגישים את התחייה. אבל הם רואים בזה עם התנך שבא לתחייה, קם לתחייה. הם, אני לא אומר מבחינה דתית, הם רואים כאן תופעה היסטורית, ייחודית, פלאית אפילו הייתי אומר. אחרי 2000 שנה, העם הזה היה מדוכא, ופתאום הוא קם לתחייה, קם לתחייה בשפה, קם לתחייה בארץ, זה לא פתאום עם של גיבורים, עם של מדוכאים, עם של גיבורים. אנחנו לא רואים את זה, אבל אומות העולם רואים את זה. פעם היה מבצע אנטבה, אני לא יודע אם שמעתם על המבצע, מישהו שמע על מבצע אנטבה. אתה שמעת, כן? מבצע אנטבה, כל העולם כולו מאוד התרשם מהמבצע הזה, היה מתפעל, איך יכול להיות? אלפי קילומטר ממדינת ישראל. הצילו שם את חטופי המטוס, הצילו אותם שם, היה משהו. וכל העולם כולו הרץ אותם. איזה צבא יש לכם, איזה יכולת. באותו זמן, אם אינני טועה, אני לא בטוח, אני חושב שזה אותו זמן, היה נשיא ניקסון, קראו לו, בארצות הברית. אז הכירו לו טייס ישראלי. אולי זה היה מלחמת ההתשה, אני לא זוכר. אז הוא בא ונגע בו, נשיא ניקסון. אמר כאן לעיני העיתונאים כולם, זהו הטייס הכי טוב בעולם. טייסים של צבא הגנה לישראל. זה הרצה. אנחנו רואים. היום, בגלל ההתנתקות וכל זה, אנחנו בשפל המדרגה. אם האנטישמיות מרימה ראש, כמו שמישהו כאן הזכיר את ראש ממשלת בריטניה, או ראש עיריית בלונדון, או משהו כזה, אנטישמים גדולים. זה בגלל שאנחנו משפילים את עצמנו בנושא ההתנתקות, אז כל האנטישמים מרימים רוח. אבל כשאנחנו על הסוס, אנחנו מנצחים במלחמות, כל היהודים בעולם זוקפים את קומתם, שמים מגן דוד גדול על החזה, לא מתביישים, אפילו הולכים כיפה ברחוב, משהו גדול. כשאנחנו מושפלים, מתחילים היהודים לפחד. אז לכן, היום, בוודאי, בוודאי, אנחנו התקדמנו הרבה, בוא נתקדם, ויהיה קידוש השם גדול. יכירו כל באי עולם, כי שם השם נקרא עליהם. כן.
דיברנו על
התנך,
שבשביל
שער המות
מבחינת הערכים, כדי מקומות שהנציב הגיע לשם,
אני לא יודע, אין לי קנה מידה ואיך אני יודע מה כן מוסרי, לא פחות מוסרי. אבל הרמב״ם שואל שאלה, אם האלוקים עושה את הכל, למה הוא הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם? שמה זה טוב? מה הטוב בשתי הדתות האלה שרק גרמו צרות לעם היהודי, טבחו בהם, עשו בהם צרות עד היום? כך שואל הרמב״ם שאלה. אז הוא אומר שאומות העולם לפני 2000 שנה, קצת פחות מזה עם האסלאם, לא היו בשלים לקיים את התורה. כמו שהיא דורשת מאדם להיות איש אמת, איש עושה צדקה וצדק, וכל לא היו בשלים. העולם באותה תקופה היה עולם מאוד אכזרי, מאוד ברוטלי, מאוד תוקפן. זה היה העולם. באה הנצרות בצורה עקיפה, לא בצורה ישירה. העבירה את הערכים של התנ"ך, ולעתיד לבוא אומר הרמב״ם, הנוצרים והאסלאם יכירו בשקר של אותו האיש ושל מוחמד, יבטלו אותם, וישאר להם רק, יזריקו את הפסולת, וישאר להם רק הסולת. מתי זה יהיה? אם זה יהיה בקרוב, או יהיה עוד כמה שנים, או כמה ימים, נחלה ונראה. הכל לטובה. עוד שאלות, רבותיי. אין, אז להתראות. כן, עוד שאלה, כן.
קשר לעם ישראל, אור לגויים. הזכרת מקודם, התשובה מקודם, שבעצם רואים אותנו בתור עם חזק. אבל איך אנחנו משפיעים עליהם לטובה? איך הם ירוויחו מזה בעצם?
מי, אומות העולם? הם מכבדים את החזק, הם לומדים מהחזק. ראינו עם אברהם אבינו, לא, תהיה אתנו קצינה, אתה משפיע, ככה זה. אומות העולם מכבדים לא רק את החכם, אלא גם את החזק. כי אומות העולם זה בג'ונגל, כמו שאומרים. בג'ונגל אריה מלך החיות, הוא משפיע גם, לא רק סתם מלך החיות. לכן הסמל של יהודה, מה הסמל? אריה. כי ממנו יוצא דוד המלך.